בני אדם אינם חפצים, כך לא נוהגים בבני אדם. המשפט הזה הוא קצר של סיפור ארוך של התאמרות, כפי שמובא היום בעיתון הארץ. הם ובנה, רוזמרי ורוהן, גורשו מישראל בשנת 2020 לפיליפינים, לאחר ששהו במתקן מעצר ונאסר עליהם לעבור בדירה שלהם בדרך לנמל התעופה, כדי לקחת את הציוד האישי שלהם ואת הכסף שלהם. בהינתן שלא הייתה ברירה אחרת מאשר לגרש אימא ובן חזרה לארץ מוצאה, שהרי הבן רוהן נולד בישראל, היה ראוי לאפשר להם לפחות לקחת את מעט הכסף שהיה להם. וכך קבע גם בית המשפט שהורה למדינה לפצות את האם ואת בנה בסכום של 80,000 שקלים, וטוב שכך. ברשות האוכלוסין נמסר בתגובה שלעיתים ישנם מקרים מורכבים, והם מפיקים מהם לקחים. טוב, והאמת שכל מקרה בהקשר הזה הוא מורכב. רק לאחרונה היה עוד סיפור מורכב אחד על אישה שנישאה לישראלי, נולדה להם בת בישראל, האבא של הילדה נפטר, האם, התאילנדית, קיבלה צו גירוש. הודות להתערבותו של עורך הדין דוד תדמור, שרת הפנים, הועילה לאחר מאבק מתוקשר להשאירם בישראל. וטוב שכך, בשנתיים האחרונות המדינה גירשה כבר 44 ילדים, ובבתי המשפט מתנהלים יותר מ-330 הליכי הרחקה. הילדים לא אשמים, ההורים לא אשמים, זו רק המדינה שאשמה כאן. המדינה ידעה להביא אותם לישראל כשהייתה צריכה. עכשיו, שתמצא פתרון אחר כבוד, מבלי לבזות אותם. זו התוצאה. כשאין מדיניות ברורה.
עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל איילון.
גני הילדים בגיל הרך, מהיום תחת פיקוח משרד החינוך, אבל מתברר שפעוטונים עם 7 ילדים לא ייכללו בהסדר החדש הזה. עוד מעט הפרטים. דוח הוצאות השכר שמתפרסם היום מלמד על שכר ממוצע של רופא ל-2020, בגובה של 20,500 שקלים, ומי מסתכר הרבה פחות, עוד מעט נדע. וגם, שירות התעסוקה יצא בפיילוט ייחודי לפני שנה על החזרת חייבים לעבודה, תוך תשלום חובות. עד כמה זה הצליח? ופועלי הבניין ממשיכים ליפול אל מותם, ראש מנהל הבטיחות ידבר איתנו מיד. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימינוב, על השידור איתנו אבישג אלי אסף שוסטר. איפה הכסף? בשידור חי גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. האומיקרון ממשיך לזנק בישראל בצורה מדהיגה. בתי החולים בישראל התבקשו להיערך לפתיחת מחלקות קורונה לילדים. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת גלעד קריב, מאיים היום שלא לאשר ביום שלישי הקרוב את רשימת המדינות האדומות. בדיון בוועדה מתח היום קריב בחריפות ביקורת על התנהלות ועדת החריגים.
איפה נשמע הדבר הזה שאח לא יכול לבוא להיות לצד אחותו שאיבדה את הילד בתאונת דרכים או במלחמה? איפה? מה, אנחנו בסגר? לא, אנחנו לא בסגר. אתה יודע למה אנחנו לא בסגר? בסגר לא עומדים 40 דקות. סגר. בסגר לא חוגגים סגר. ראש השנה האזרחית, ולא מגיעים 100,000 איש להילולת הבבא סאלי. המדיניות כרגע היא מדיניות לא מידתית. הממשלה החליטה על דעת עצמה להפעיל פה את חוק הכניסה לישראל ולא את חוק הקורונה. אם לא תשתנה המדיניות שלכם בחודש הקרוב, אז האפשרות הזאת, אני אמליץ לחברי הוועדה לשלול אותה מכם בחוק. אז איך יכול להיות שאתם ממשיכים לחשוב שאתם יכולים למנוע מנכד להשתתף בלוויית סבתו?
מהיום החל השלב הראשון ברפורמת הכשרות. המועצות הדתיות יכולות להעניק תעודות כשרות גם לבתי עסק שלא נמצאים בתחומי היישוב שלהם. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי אומרת זו רק ההתחלה בדרך למהפכה כוללת.
שברנו מונופול הרבנות, פתחנו גבולות גיאוגרפיות. היום מועצה דתית בתל אביב תוכל לתת כשרות במודיעין ובמודיעין בראשון לציון וכן הלאה. זה מאוד חשוב לטובת הכשרות וגם לטובת התחרות. ולמכל הגיוון שאנחנו שומעים מהסקנים, זה מובן, מאבדים שליטה וכוח, אבל אני סומכת על רבני העיר שלנו, אני סומכת על עסקים שלנו, ובסוף יהיה לנו כשרות יותר טובה ותהיה גם תחרות.
החל מהיום הממשלה אישרה מהיום את הרפורמה לקיצור משך הזמן של הקמת מפעלים לשנתיים במקום לחמש שנים. במסגרת הרפורמה יצומצם היתר הבנייה לתעשייה לשלושה חודשים בלבד. ו-607 מובטלים בעלי חובות שונים מחזירים חובות בסך 147 מיליון שקלים, ו-360 מובטלים מהם הצליחו למצוא עבודה במסגרת פיילוט מוצלח שהשלימו שירות התעסוקה ורשות האכיפה והגבייה. רמי גרעור, מנכ"ל שירות התעסוקה, אומר לה איפה הכסף, שהמיזם החדש הופך לשירות יומיומי, ומוצא למובטלים השקועים בחובות גדולים ובאבטלה ממושכת.
עבור דורשי עבודה רבים, החסם המרכזי הרובץ על כתפיהם הוא החוב. שלולי הסדרתו הם פשוט לא יכולים לחזור לעבודה. אני גאה לומר שיחד עם רשות האכיפה והגבייה והסיוע המשפטי, מצאנו את הנוסחה שתאפשר לדורשי עבודה הללו להסדיר את חובם ולחזור למעגל העבודה עם יכולת להתפרנס עצמאית בכבוד ותוך ידיעה שהחוב מוסדר. אני קורא לכל דורשי עבודה בעלי חוב לפנות אלינו. יש לנו דרך אמיתית ואפקטיבית שתאפשר לכם לשוב למסלול חיים עצמאיים, פרודוקטיבי ומלא כבוד.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד חוזרים עם פועלי הבניין. אנחנו עושים, ממשיכים לסכם את 2020 ורוצים לדבר על פועלי הבניין. פעם נהגנו לעסוק בזה הרבה, הקורונה קצת הזיזה את זה הצידה, אבל המספרים עדיין מדברים. חלק מהמספרים נראים טיפה יותר טוב, למרות שכל אחד, כל פועל שנהרג הוא עולם ומלואו. בשנה החולפת נהרגו 56 פועלים בתאונות קטלניות. מענפי הבנייה, המסחר והתעשייה הזו, ירידה של 3% בענף הבנייה, לא היה שום שינוי, שם יש 32 הרוגים, ואנחנו רוצים לדבר באמת על העניין הזה. חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות ומפקח עבודה ראשי בזרוע העבודה. חזי, שלום.
שלום
רב. מה לא קורה? כלומר, למה בענף הבנייה עדיין זה ממשיך לדשדש, זה עומד במקום, וכלום לא קורה שם?
קודם כל, אני שמח שהושגה ירידה, גם אם היא מקטנה, אבל בלמנו, אני חושב שבלמנו את המספרים הגדולים של שנת 2019 ו-2018. זאת אומרת, יש ירידה. הפעלנו בשנתיים האחרונות מחבש של פיקוח ומחבש של ממשקים עם רשם הקבלנים, עם החשב הכללי לאוצר, עם כל מי שנותן לנו סיוע, משטרת ישראל ויחידת פלס, כולם על הנושא הזה של ענף הבנייה. זאת אומרת, אם האתר בנייה לא רואה מפקח של משרד הכלכלה, אז הוא יראה משטרה, ואם לא, הוא יראה את רשם הקבלני, וכן הלאה וכן הלאה.
בוא נדבר רגע על הנקודת התורפה הזאת של פקחים, כי אני זוכרת שבמהלך החודשים שאנחנו עוסקים בנושא הזה, מדובר על מעט מאוד פקחים. כמה פקחים יש נכון להיום? בסך הכל, גם משרד העבודה והרווחה, גם משרד הכלכלה, כמה צריך וכמה יש?
קודם כל, מנהל הבטיחות עבר למשרד הכלכלה, זה אך ורק משרד הכלכלה.
יפה. אז כמה יש?
יש לנו כ-70 מפקחים. 70 מפקחים בלבד, על 15,000 אתרי בנייה, 70,000 מפעלים ו-15 אתרים משקים.
כשהתחלנו לטפל בזה, אגב, חזי, זה עמד על 25.
נכון, אפילו היה 18, ומגיעו עם תחבורה ציבורית לאתרי הפיקוח.
אוקיי, אז עכשיו יש 70, והמספר הזה עומד כבר חודשים ארוכים במקום, כלומר, אין פה איזושהי עלייה.
נכון, בשנתיים האחרונות, עד כינונה של הממשלה החדשה, לא היה לנו תקציב מדינה. כל גיוס של תקן חדש, היינו צריכים לעבור ועדת חריגים במשרד האוצר. הקצה הייתה מאוד מזערית. ישנו מספר מועד ביותר של בעלי תפקידים פה. ועכשיו, שיש לנו תקציב מדינה וממשלה חדשה, אנחנו רוצים לאייש, יש לנו 25 תקנים שעוד לא איישנו, עוד 7 תקנים, בקיצור עוד איזה 30 מפקחים, אנחנו רוצים לקבל, אבל זה עדיין לא מספיק לפיקוח אפקטיבי.
זה נכון, אבל במי זה תלוי ה-25 האלה?
ב-25 אנחנו מגייסים, העניין הוא שהתנאי שכר, לצערנו, הם לא הכי קורצים למהנדסים שנמצאים בחוץ, וענף הבנייה והתשתיות בישראל הוא אחד המתקדמים בעולם. התחלות הבנייה בישראל והפרויקטים הם לאין ארוך יותר גדולים מכל ארץ במערב היום, בנקודת הזמן הזאת. ולכן ההצעות המקבילות במגזר הפרטי הן לגמרי קורצות למהנדסים הצעירים ולא למנהל הבטיחות במשרד הכלכלה. אבל אנחנו מבטיחים תנאים סוציאליים, את יודעת, עובדי מדינה, ואני רשאי להגיד לך ואומר לך שחלק מהמפקחים שנמצאים אצלנו נמצאים בגלל ציונות. ממש ככה, מסתכלים להם בעיניים ומסתכלים בלי בעיניים ואומרים אנחנו פה כדי להשפיע על עקומת התאונות.
100%. עכשיו כשמפקח בא לאתר בנייה, חזי שוורצמן, כמה זמן הוא נמצא במקום?
הוא יכול להיות בין ככה, בין שעה עד 3 שעות. זה לא מדד מדעי. אני ואת, אם נלך לאתר בנייה, אני תוך 5 דקות, אני מבטיח לך שגם את תגידי אם האתר פתיחותי או לא. את רואה, את מרגישה. אם יש אקלים פתיחותי או אין אקלים פתיחותי.
מה, אתה מדבר על הפיגומים? הרי אנחנו מכירים את הפיגומים ואת הרצועות האלה שמתחת, האם קיבלתם שם את רצועת הביטחון הקטנה הזאת, שמתחת אותו ברזנט שאמור להיות לשמור על הפועלים מפני נפילות? קיבלתם דבר כזה?
אנחנו הולכים לדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה פיגומים לפי תקן ישראלי, שמבוסס על תקן אירופאי. אנחנו מכריזים, בשידור רדיו הזה, אני מכריז שבסוף פברואר 2022, אנחנו הולכים לאכוף את הפיגומים בענף הבנייה הישראלי. זאת אומרת, אתר שלא יהיה שם פיגום ישראלי, על פי תקן ישראלי אירופאי, ייסגר. עכשיו,
פיגום שזה אומר מתחת זרוע בטיחות כזאת.
אז ביי, אני אומר ככה, שעולים על פיגום לפי תקן ישראלי, שזה מבוסס על תקן אירופאי, קשה מאוד ליפול, כמעט בלתי אפשרי. יש מעקה מצד שמאל, יש מעקה מצד ימין, יש מרווח, יש הכל.
כלומר, אתה מתוחם ומגודר.
מגודר, בוא נגיד ככה, אם עשינו את שלנו שכל הפיגומים יהיו בפורמט הזה, אני מבטיח לך ירידה ב...
100%. הכרזת, ואני מאוד שמחה שהכרזת על זה כאן, השאלה היא כמה פיגומים כאלה תקבלו, כלומר, אם זה התקן, ויש עשרות אלפי מבנים, כמה תקבלו כאלה?
קודם כל, מדובר על התחלות בנייה חדשות מפברואר, לא על האתרים הקיימים.
כלומר, מה שישן, ישן.
נכון, מה שישן ישן ייגמר, עד שאתר ייגמר. אוקיי, אבל גם עליו נפקח. גם היום אנחנו מפקחים על פיגומים. לא שאנחנו מחכים לתקן ישראלי. אבל מפברואר 2022 יהיו פיגומים בתקן ישראלי חדש. ויש כבר, מכון התקנים אישר כבר 7 דגמים, ויש 4 חברות, 3 יבואנים ואחד יצרן מקומי. ויש עוד בקנה. זאת אומרת, יש היצע כבר לשוק הזה של פיגומים. וזה, איך אומרים, החלון ראווה של האתר.
יפה, זה מאוד, זה מאוד חשוב. השאלה אם את זה הקבלנים ישלמו?
בוודאי.
יפה, עכשיו, יפה. אז עכשיו אני רוצה לסיום לדבר איתך על הקבלנים, ואנחנו יודעים שיש כמה וכמה חברות, לא כולן, אבל כמה, ששם מקרי הנפילה של פועלים חוזרים ונשנים, וזה לא מטופל. למה?
קודם כל, אנחנו באפס סבלנות. באמת, יש את רשם הקבלנים, מעל סף מסוים של צווים, אנחנו מגישים חברות לרשם הקבלנים. הגשנו במהלך השנים האחרונות 68 חברות, רשם, מתוכם לדונו 44, חלק התליה בפואר, חלק התליה על תנאי. זאת אומרת, לא ייתכן מצב שקבלן סדרתי במובן הזה. אנחנו נותנים את הצווים, אחר כך עיצומים כספיים, אחר כך כתבי אישום אם צריך. רשם הקבלנים פועל, החשקל.
כמה כתבי אישום ניתנו בשנה שעברה, החולפת?
הכתבי אישום כל שנת 2021 7 כתבי אישום, וב-2020 תריסר.
כמה רישיונות שללתם מקבלנים?
רישיונות זה נישה אחרת. 44 מתוך 68 החברות שהגשנו, בוצעה כנגדם פעולה מנהלתית של רשם הקבלנים. או שהושעה הרישיון, או שהוטלה. זה פעילות דרמטית מול קבלן. קבלן שמגיע ומקבל השעיה בפועל, צריך לסגור את האתרים.
אז למה אותן חברות שאמרתי, אני לא רוצה, יודעים במה מדובר? או, אגב, אתה יכול להגיד לנו מי הן?
לא. לא.
אוקיי, בסדר. אז אותן חברות שמקרי הנפילות האלה חוזרות ונשנות אצלן, מקבלות את הכנסות האלה ועומדות בתנאים שאתם, או בסייגים שאתם מציבים בפניהן, וזה קורה שוב ושוב, למה?
עד שמגיעות לרשם הקבלנים, עד שיש כתבי אישום, זאת אומרת, המדינה מכבידה את ידה...
ביום שחברה גדולה תיסגר, עשית את זה. עד שזה לא קורה, זה לא קורה, חזי.
אני רוצה להגיד משהו, בגילוי לב, ככה, אולי יגידו עליי משהו אחר כך. אז שאנחנו באים לאתרי בנייה בשנת 2021, אני מעיז ואומר, יש איזה שיפור מסוים. יש שיפור. החברות הגדולות מזמן כבר לקחו את המושכות ומנהלים שם מערך בטיחות משלהם. הרי מה זה הפיקוח החיצוני שלנו עם ה-70 מפקחים על 15,000 אתרי בנייה? זה פיקוח חיצוני כדי לגרום לפיקוח פנימי, כדי ששם יהיו תהליכים. אחרת אנחנו לא יכולים להיות 24-7 על יד כל עובד.
100%, אבל אתה יודע שרק בימים האחרונים נפל פועל באותה חברה שאנחנו שנינו לא אומרים את שמה, כי אתה יודע, אז כאילו, מה עשיתם בזה?
נטפל בחברה הזאת, באמצעים שיש לנו.
הגיע הזמן.
אני לא נציין את שמה, אני מקווה שאנחנו מתכוונים לאותה חברה, אבל גם
אני חושבת שכן. כלומר, אם אותה חברה תיסגר והיא בונה, אתה יודע, בקנה מידה מטורף, אז זאת מכה. זאת מכה שאחר כך כולם ילמדו ממנה.
היו כמה חברות, אני לא אתן את שמה בתקשורת, שהחשכ"ל הוציא, את יודעת, מניעה מלהשתתף במכרזים ממשלתיים. הייתה סערה בענף, פשוט סערה. כזאת חברה עוצמתית באה לרשם ומציגה את עצמה כאחת שעושה בטיחות, אבל הייתה צריכה לבוא ולהציג. זה דבר שלא היה בעבר. אתה יודע, שהקבלנים מתגוננים, במובן הזה זה טוב לנו, זה טוב לעובדים, זה גם מאלץ אותם ליישם תוכניות בטיחות.
טוב, בוא נקווה לטוב שהשנה הזאת תהיה טיפה יותר טובה, קצת. גם 3% זה משהו. חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות ומפקח עבודה ראשי בזרוע העבודה. תודה רבה.
תודה לך.
שלום ובהצלחה. עכשיו נדבר על דוח הוצאות השכר במערכת הבריאות הציבורית. הממונה על השכר מפרסם את הדוח הזה, ואנחנו מדברים עם אפי מלכין, שהוא סגן הממונה על השכר. אפי, שלום. שלום, שלום. טוב, אז קודם כל נתונים, אנחנו מדברים על שנת 2020, מספר העובדים במערכת ב-2020 עמד על 111,000 ועוד 26, והשכר הממוצע למשרה עמד על 20,642, זה בגדול. עכשיו אני רוצה לשמוע ממך עוד פירוט.
אז ככה, קודם כל מה שמעניין מאוד לראות, זה שגם מבחינת השכר הממוצע, כלומר המחיר, וגם מבחינת הכמויות, בשנת 2020 חל גידול מאוד משמעותי, כלומר אנחנו כמדינה, כממשלה, משקיעים היום במערכת הבריאות הרבה יותר מאשר בעבר. תמיד אפשר להגיד שהיה נכון להשקיע עוד, גם בהיבט של היקפי עובדים, וגם בהיבט של השכר, ובסך הכל המדינה משקיעה הרבה יותר. זה דבר אחד. דבר שני, הממוצע, מאוד מאוד שונה בין הדירוגים השונים. בדוח שלנו יש פירוט של הדירוגים השונים.
יפה, אז כשאני מדברת על 20,600, זה ממוצע למי?
ממוצע לכל מי שמועסק במערכת הבריאות הציבורית. חשוב להגיד שמערכת הבריאות הציבורית בעבר אמנם צריכה לפרסם דוח נפרד לעובדי המדינה ודוח נפרד לגופים הציבוריים. בדוח הזה בעצם אחד מאותם.
אנחנו מדברים על רופאים, שיהיה ברור, נכון? לא על אחים ואחיות. כאילו, אחות לא תרוויח 20,000 שקל בממוצע.
השכר הוא של כל העובדים במערכת, של כולם. ויש לנו בדוח עצמו את הפירוט השונה לדירוגים השונים, שמן הסתם הרופאים הם בפי, אבל גם האחיות די קרובות. אם את רוצה, אני יכולה להפנות אותך לשכר לפי דירוגים, אז הרופאים הם מן הסתם בראש, ואחים ואחיות הם גם ב 21,000, כמעט 22,000, כך שהשכר הממוצע מייצג את כל המגזר, מגזר הבריאות, האחריות הם איפשהו ב-22,000, ויש לנו הרבה דירוגים מתחת, שזה עובדי המעבדה, הרנטגנאים, הרוקחים, הפארפורים, העובדים הסוציאליים והמנהליים, והרופאים הם בראש עם כמעט 40,000 שקל.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על הפערים. איפה הפערים? בוא ניקח את הרופאים, נדבר על מתמחים לעומת מומחים, ונדבר על פריפריה מול מרכז. האם יש לך נתונים שם?
אז יש נתונים, יש נתונים גם של הפריפריה מול המרכז. חשוב להגיד שדווקא הפריפריה, העובד הממוצע בפריפריה, לפחות אצל הרופאים, מרוויח יותר מהמרכז, בגלל תוספות פריפריה מאוד משמעותיות שניתנו בהסכמים האחרונים.
אתה מדבר על אילת למשל, או על בר שבע, שזה פחות פריפריאלי, או על נהריה וחיפה, כאילו, איפה ההבדל?
אז קודם כל, אילת היא נחשבת הכי פריפריאלית, והכי קשה להביא לנו כמערכת, הכי קשה להביא רופאים ליוספטל, אבל גם נהריה, גם זיו, גם פוריה, כל המקומות הללו נחשבים כפריפריה אחד. יש שני רמות של פריפריה, ויש גם פירוט בדוחות שלנו של כמה זה לפי כל ההכנסות לפי כל הפריפריה. עכשיו לגבי הפער בין אחיות, או בין הפער בתוך סקטור הרופאים, את רוצה לדעת?
כן.
אז המתמחה הוא מרוויח היום 24,000 שקל, לעומת זאת המומחים הבכירים מרוויחים 42, המנהלים, שזה יחסית אחוז קטן, מרוויחים 53, ומנהלי בתי החולים, שזה ממש כמה עשרות בודדות של רופאים, מרוויחים כ-80,000 שקל.
שוב, אני רוצה להיכנס איתך שנייה לעניין של המתמחים, וה-24,000 שקלים האלה, ואתה יודע שהיום בידיעות אחרונות, נדמה לי, הייתה הידיעה שכל הסיפור של הרפורמה וקיצור התורנויות של הרופאים, המתמחים, עומד באיזשהו ספק כרגע, מ-26 ל-18 שעות, והשאלה אם זה תלוי תקציב, כלומר, אם אדם יורד, מתמחה, יורד ל-18 שעות, אז שכרו יקטן בהתאם.
החסם של קיצור התורנויות הוא לא נושא השכר, אלא הוא העובדה הפשוטה שאין לנו מספיק רופאים בטווח זמן הקצר בשביל בעצם לקצר את התורנויות. ולכן הדבר שאני אומר לך הוא במיטב הנתיב בקונצנזוס בין כל הגורמים, יש ויכוח לגבי עד כמה יש, הרי אם רוצים לקצר את התורנויות, זה אומר שעל כל מתמחה צריך להביא מתמחה וחצי או מתמחה ושלושת רבי, תלוי כאילו בדיוק כמה מקצרים. ולמיטב הנתנו יש היום די קונצנזוס בקרב כל הגורמים שמעורבים בדבר, שאין מספיק רופאים שסיימו את שלב א', שסיימו את הבחינה והסטאז' והם מחפשים מקום התמחות, ועל מנת להביא את ההיקפים הנדרשים, אז יש קצת ויכוח בין כל האנשים שמעורבים, עד כמה, האם יש בכלל, יש כאלה שאומרים שאין בכלל, יש כאלה שאומרים שיש מעט מאוד, אבל לכולם ברור שהחסם בדבר הזה הוא לא, לא שהדיון התקציב הוא לא חשוב, אבל החסם הוא בעיקר ההיצע הרופאים המצומצם מדי בשביל לקדם את המהלך בטווח זמן הקצר.
טוב, בוא רגע נתקדם. יכול להיות שנחזור לרופאים תכף, אם יישאר לנו זמן, אפרופו איזה התבטאות של שר האוצר בהקשר אחר, אבל בוא נעבור רגע לקופות החולים. על כמה עומד שם השכר, בכמה זה עלה, כמה צריך יותר, כמה יש חסר במערכת?
אז ככה, לגבי קופות החולים צריך לדבר, להדגיש שאנחנו מדברים על רפואה בקהילה, כלומר יש לנו בתי חולים של כללית שמצמתנו בפרק בתי החולים ולא בפרק הקופות החולים, כי כללית כידוע היא גם בעלים של בתי חולים וגם מבטחת שגם יש לה שירותי בריאות בקהילה. אז אם אנחנו מדברים על הקהילה ללא בתי החולים, אנחנו מדברים על כ-40 אלף עובדים, כ-31 משרות. אנחנו מדברים על שכר בקהילה שהוא די דומה לממוצע בכל המערכת, כ-20,500 שקל.
כן.
כאשר שם חשוב לציין שיש לנו חלק מאוד מאוד גדול של רופאים שנקראים רופאים עצמאים, שלא נחשבים ככאלו שיחלים יחסי עובד מעביד לגביהם, והחלק הזה אנחנו בדין ודברים בימים אלה מול הקופות, כי אנחנו חושבים שכן נכון לפקח עליהם, אבל יש שם חלק מאוד גדול שהיום הוא לא מספיק מפוקח.
טוב, אז עכשיו אני כן רוצה לחזור לסיום, להתבטאות של שר האוצר, בעניין תגמול מורים מצטיינים. האם אתה חושב שאת המודל הזה, אם באמת יהיה כזה מודל, צריך להכיל גם על רופאים? או אפשר להכיל?
אנחנו חושבים שבסוף המציאות היא חזקה מכל תפיסה או אידיאולוגיה זאת אחרת. אנחנו חושבים שככל שלא נלך לדבר הזה, אז אנחנו נראה את המגמה שאנחנו כבר רואים בשנים האחרונות, שיש מקצועות שבהן חסר הרבה מאוד רופאים, אפשר לדבר על פסיכיאטריה, אפשר לדבר על מרדימים, אפשר לדבר על פנימאים, ועוד כל מקצועות שבהן יש, הם נחשבים כפחות אטרקטיביים, ואם לא נדע לתגמל במקצועות הללו, יהיה מאוד קשה לאורך זמן למערכת להמשיך לתפקד, לכן אנחנו חושבים הנושא של תגמול דיפרנציאלי הוא פשוט צורך השעה, כי יש מקומות שבהם אנחנו מצליחים להביא מספיק אנשים, ויש מקומות שבהם לא מצליחים להביא מספיק
כן,
אנשים.
טוב, אז שאלה אחרונה באמת, בעניין הקורונה אי אפשר בלי זה, השאלה אם הדוח הזה נראה אחרת בגלל שיש קורונה.
אז הדוח הזה הוא שני דברים עיקריים שהקורונה השפיעה, אחד זה העלייה בשכר הממוצע, העלייה שהייתה, שנרשמה לולא הקליטה היחסית מסיבית שהיא של מתמחים נוספים ושל אחיות נוספות וכוח עזר נוסף.
כי לא הייתה ברירה.
בהחלט, כי היה צריך להרחיב את היכולת ספיקה של בתי החולים. אז לולא הדבר הזה, השכר הממוצע היה עולה, כי רוב המשרות של העובדים שנקלטו נחסית משרות תחיליות שהורידו את השכר הממוצע, ולכן השכר הממוצע לא יגיד האמיתי, אבל שלולא הייתה קורונה הוא כנראה היה עולה, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים שגם סקטור המעבדות שבשנת 2020 נחתמו איתו כל מיני סכימים שונים לצורך העידוד של הביצועים שלו והתגמול של הגדלת היקפי הבדיקות וגם על ידי ביצוע בדוח.
אוקיי, טוב. אפי מלכין, סגן הממונה על השכר באוצר, תודה רבה לך. דיברנו על דוח הוצאות השכר במערכת הבריאות הציבורית. תודה רבה ולהתראות.
להתראות לך למעלה.
שלום, שלום. אנחנו עכשיו עם ראות והעדכונים. זוכרים כמה זמן רצינו שהגנים הפעוטונים לילדים הקטנטנים יעברו סוף סוף ממשרד העבודה והרווחה למשרד החינוך? הנה זה קורה, מהיום זה מתחיל. יש פה כמה בגים, אבל בגדול אנחנו קודם כל רוצים לבדוק מה קורה עם זה. חברת הכנסת גבי לסקי, מרץ, שלום.
היי, שלום.
אהלן. טוב, אז קודם כל בגדול, בואי תגידי לנו מה, כי יש פה כמה בעיות, מה טוב ברפורמה הזאת, או במעבר הזה, ממשרד העבודה והרווחה, למשרד החינוך, לפיקוח?
אז תראי, קודם כל באמת אפשר לברך, כי אנחנו כל הזמן טענו שהחינוך לא מתחיל בגיל 3, ואנחנו חייבים רצף חינוכי, כך שהתקבלה החלטה שממש מתחילה להיות מיוסמת בימים אלה, להעביר את, את כל הגנים והמעונות המפוקחים למשרד החינוך.
יפה, עכשיו רגע, סוגריים, האם משרד החינוך ערוך מוכן לדבר הזה עד כמה שאת יודעת? או שעדיין לא?
לא, כפי שאני מבינה, הם ערוכים לכך, ולכן המעבר לא היה מיידי, והדברים האלה לגמרי קורים ממש בימים אלה. אז זה באמת הבשורה הטובה.
מה המשמעות של זה אגב? שמשרד החינוך מפקח מבחינת ההורים יותר שקט, פיקוח על גננות, גננות יותר מקצועיות, מה זה אומר?
אז זה אומר שני דברים עיקרים. דבר ראשון זה שבעצם נכנסים למערך של פיקוח הרבה יותר עדוק, ודבר שני זה שגם כל הגננות עוברות הכשרות, הכשרות של משרד החינוך. ושני הדברים האלה ביחד בעצם נותנים יותר שקט להורים, ובעצם מכניסים כבר את הפעוטות למסלול של רצף חינוכי ממש מגיל אפס.
כולל שכר יותר גבוה למטפלות, לגננות?
הגננות אמורות לקבל עכשיו גם את כל הביטוחים הסוציאליים ואת כל ההטבות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
נכון, אבל יש פה גם חוסרים, ועכשיו אני רוצה שניכנס לזה.
כן, לצערי, ועדיין אני לא הצלחתי להבין מדוע, ואנחנו עובדות על זה, חברת הכנסת נעמה לזימי וחברי כנסת אחרים. מה שקרה זה שהחליטו להשאיר את המשפחתונים שלהם פחות משבעה ילדים מחוץ למעבר, והם נשארים כרגע במשרד הכלכלה. מדובר ביותר מ-3,500 משפחתונים, שיש בהם כ-20,000 פעוטות ואלפי גננות, שבעצם לא עושות את המעבר למשרד החינוך, ואנחנו, זה יוצר א', גם פערים חינוכיים, פערים בשוויון, וגם, את יודעת, כמו שאמרנו, גם פערים בשכר וגם בהכשרות המקצועיות, ובעיקר פיקוח, שזה משהו שההורים מאוד מאוד צריכים, כדי, בטח עם המקרים האחרונים, כדי לדעת שהילדים שלהם מגיעים למקום שהוא מפוקח, ושיש הרבה יותר עיניים שמסתכלים על מה מתרחש בתוך אותם...
ומשרד החינוך מסביר את הדבר הזה? כלומר, יש בזה איזשהו היגיון? יש רציונל פה?
תראה, אני מבינה שמשרד החינוך בעד לעשות את המעבר הזה. הם היו ערוכים לקבל את כל הילדים למשרד החינוך, אבל דברים כרגע, אם אני מבינה נכון, יש סכסוכי עבודה בתוך משרד הכלכלה, ההחלטה הייתה אמורה להתקבל היום, אבל ההחלטה נדחתה, וכולנו עובדים כדי שבעצם המעבר יהיה מעבר שלם ומלא, וכל הפעוטות יעברו למשרד החינוך ולא יישארו...
יש סיכוי שזה יקרה? יש סיכוי? מעבר למאמצים שלכם?
אני מקווה שכן. אני באמת, כל המרכיבים בקואליציה עובדים מאוד אינטנסיבי כדי לאפשר, כדי להבין את הבעיה וכדי לנסות לפתור אותה ולא לשיר ילדים, בעיקר ילדים מהפריפריות, שהם אלה שבמשפחתונים, כדי לא לשיר אותם מאחור.
לא רק, יש גם בערים הגדולות משפחתונים קטנים עם 3, 4 ו-5 ילדים, שזה אגב אידיאלי, כלומר כל אמא הייתה רוצה שהתינוק שלה בין השנה וחצי יהיה במשפחתון קטן כזה, שמפקחת עליו גננת אוהבת ומסורה. זה הרבה יותר טוב מאשר 30 ילדים בגן, לא?
לגמרי, זה ממש מסכימה, זה, האמת שזה, תראי, אנחנו צריכות גם לזכור שכל המערך הזה של המעונות והמשפחתונים, תחילה הם היו במשרד העבודה, עברו
בדיוק.
למשרד הכלכלה,
נכון.
כי הם היו מין שירות עבור אמהות עובדות, כן? ואנחנו כבר עשינו סוויץ' מזמן שלא, אותם מסגרות לא אמורות להיות מין תחליף לבייביסיטר, אלא שזה אמור להיות... מקום של חינוך ודאגה לילדים, וברגע שכבר הבנו את הדבר הזה, אז אין, כיום אין שום סיבה למה אנחנו נשאיר חלק מהמסגרות מחוץ לרפורמה הזאת.
כן, טוב, בהצלחה. קודם כל, לכולם. חברת הכנסת גבי לסקי, זהו, בדיוק. תצליחו במה שאתם רוצות. מרץ, תודה רבה. שלום, שלום להתראות. נינת ששון היא בעלת משפחתון בבאר שבע. היא גם מטפלת וגם חברת איגוד המשפחתונים בכוח לעובדים. שלום, נינת.
שלום, שלום.
ותכף תצטרף אלינו גם חופית טרבלסי, יושבת ראש ועד הגנים, פרדס חנה קרקור, פעילה חינוכית, חברתית. חופית אלן, שלום גם לך. שלום, שלום. טוב, אז שתיכן בעצם תחת אותה קורת גג, אותה כותרת של משפחתון שהוא שבעה ילדים ומטה, ואתם לא נכללות בתוך הסיפור הזה. נינת, בואי תסבירי לנו, נתחיל איתך.
אוקיי, ראשית תודה רבה לחברת הכנסת גבי לסקי על התמיכה בנו, וכמובן לשאר חברי הכנסת שתומכים בנו. משרד החינוך מעביר את כל הגיל הרך לאחריותו, וזה מהלך מאוד מבורך. שרת החינוך אמרה שחשוב שיהיה רצף חינוכי מגיל אפס. כל המחקרים מראים שיש חשיבות רבה לרצף שכזה. אז למה משרד החינוך מותיר את ילדי המשפחתונים מחוץ למסגרת? יש במסגרת שלנו כ-20 אלף פעוטות מהפריפריה החברתית, הכלכלית, שליש מהם הם ילדי רווחה. 20 אלף פעוטות שכנראה שווים פחות בעיני שרת החינוך. אז קצת רקע עלינו, ועכשיו אני ממש מדברת מדם לבי, כי אני רשמתי לב וראיתי שאתם כבר הזכרתם ואמרתם את כל מה שאני רציתי לומר.
נכון. ואת מבינה את האפליה הזאת? את מבינה
לאן הזה? אני ממש ממש לא מבינה. אנחנו 4,000 כ-4,000 משפחתונים בארץ, מפעל חברתי חשוב מאוד. אני רוצה לציין שמשפחתון זה יהלום נדיר מאוד. יש לנו 5 ילדים שנמצאים בבית שלנו, שמקבלים טיפול של משפחה ממש, של מטפלת, שמטפלת בהם במסירות רבה ואהבה עד אין קץ, ממש בשליחות קדושה. אנחנו מאפשרים לזוג ההורים לצאת לעבודה בלב ובראש שקטים.
כן, אבל זה, את יודעת, מעבר, דיברנו גם עם חברת הכנסת לסקי, זה מעבר לבייביסיטר, כלומר, זה לא שמאפשרים לאימא או אבא או לשניהם לצאת לעבודה, זה טיפה יותר, צריך לתת יותר ערכים ויותר חינוך ולהכניס בילדים יותר, וזה בדיוק תפקידו של משרד החינוך. וכאן אני רוצה לעבור לחופית. חופית, איך את רואה את התמונה מהזווית שלך?
היי, שלום. אני רואה אותה מצד אחד באמת בצורה מבורכת, גם מבחינת העול הכלכלי, שזה יכול לעזור לזוגות הצעירים, חד משמעית, זה בשורה מאוד מאוד גדולה. לצד זה, כמו שאמרת, שרוצים להכניס עוד הרבה דברים אחרים וערכיים, שזה בכלל שנוי למחלוקת. איזה ערכים? זה אחד. שתיים, העניין של אנחנו מכירים את משרד החינוך, שהוא באמת יש לו המון המון רצון טוב, אבל היכולת שלו ככה להטמעת המדיניות ורפורמות חדשות היא לוקה בחסר ביג טיים, והילדים הרכים האלה אני לא חושבת שאפשר לקחת עליהם אחוז של ריסק כשרוצים לעשות איזושהי רפורמה כזו או אחרת.
אני רק רוצה להזכיר כאן למי שמאזין לנו עכשיו, שהשנים הקובעות, החשובות, הקריטיות לתינוק שנולד, זה מיום היוולדו ועד גיל 3. אלה בדיוק השנים שצריך להשקיע הכי הרבה בילדים, הילדים קולטים הכי הרבה, ויכול להיות שלזה משרד החינוך צריך על הדבר הזה לתת את הדעת, ואולי מישהו לא מבין שם מה הסיפור.
אז אני רק רוצה לבוא ולהגיד שיש לנו ככה את הגנים, שיש לנו אחלה פיילוט שאנחנו רואים שמשרד החינוך גם סיפח אותם, את גיל 3, את הטרום טרום חובה בעצם, ואנחנו רואים מצוקת כוח אדם עצומה, אוקיי? כולם
מצוקים
גבל, כולם. גנים שנסגרים חדשות לבחרים, אין גננות, אין סייעות, וברגע שאתה בא ואתה מלאים בעצם את המעונות, את הפעוטונים, אתה בעצם עוד פעם יוצר מצב של היעדר תחרות. אמנם שוב, מבחינה על ההורה, זה עוד יכול להיות בסדר מבחינה כלכלית, אבל מצד שני, מי כוח אדם הזה? עוד פעם אתה מביא כוח אדם לשכר מינימום. ושוב, אם אתה בא ואומר, אני רוצה שיהיה הכי טוב ולהביא את הערכים הכי טובים, ולתת את זה מקום של הרבה חיבוק בגיל הזה.
בכל כמה זמן נינת מתחלפת אצלכם מטפלת?
דווקא אצלנו יש מצב סטטי כזה של מטפלת שאני מאוד מקווה שזה ימשיך כך. מטפלת שמתחילה לעבוד במשפחתון, היא בעצם מטפלת שנותנת את עצמה, את נפשה ממש עד...
100%, אבל הן יושבות עד הפנסיה?
לצערנו בשנים האחרונות, בגלל כל הלא פריות של העסקה שלנו, של הדבר, הקיליים הזה שנקרא לא עצמאית ולא שכירה,
כן.
יש הרבה בנות שעוזבות המסגרת ואנחנו נשארו. לדוגמה, אני יודעת שעד לפני כ3 שנים היינו בערך כ... 60 משפחתונים פה
אצלנו
בבאר שבע, היום אנחנו
ב-30. טוב, אני רוצה חברות יקרות להקריא לכם את תגובת משרד החינוך, והיא אומרת כך, לאחר שנים רבות של ציפייה, שרת החינוך, דוקטור יפעת שאשא ביטון, חותמת מהלך היסטורי עם העברת הגיל הרך לאחריות משרד החינוך, בתוך כך, המשרד יקבל לאחריותו את המוסדות המצויים תחת חוק פיקוח מעונות היום, בעניין זה יצוין כי המשפחתונים אינם מצויים תחת חוק פיקוח זה, על זה אנחנו מדברות, ולפיכך, המשרד יפקח על מעונות היום מסגרת של 7 פעוטות ומעלה המצויים בפיקוח. יש לכם מה להגיד על זה, חופית?
אני לא הבנתי למה הם מחריבים אותם, את האמת, קטונתי, מתחילה, אני לא הבנתי את ההחרגה, אבל צריך להבין שוב שכל העניין הזה של להכניס כולם לקשת הזו, זה דבר מאוד יפה, אבל היישום שלו אני ממש דואגת, וגם בעניין של חוק חינוך חובה. מה זה אומר מבחינת ההורות? אם אנחנו עכשיו כל הגילאים מ-0 עד 3 נכנס לחוק חינוך חובה, אז זה אומר שאם הוא מקבל לטלפון בגיל 3 חודשים ואיפה הילד שלך במסגרת, זו גם שאלה. כן. כי צריך עדיין לשמור על ההורות, על הסמכות ההורית.
לגמרי. טוב, אנחנו חייבות לעצור. זה סיפור שהתגלגל, ואנחנו נגלגל אותו מדי פעם כאן ביחד איתכן. חופית רבלסי.
אנחנו מבקשות מהשרה למנוע את זה. אנחנו נשמח מאוד שכל הסיפור הזה ייגמר בטוב.
יפה. שמנו את זה כאן לפתחה של הגברת ביטון. תודה, תודה רבה. לינט ססון וחופית רבלסי יוצאים לפרסומות, עוד מעט חוזרים. עכשיו נדבר על בשורה של שירות התעסוקה ל-607 חייבים, שהיקף החובות שלהם נעמד ב-147 מיליון שקלים. החלו בתהליך של הסדרת החוב ושיקום תעסוקתי, מהם גם נקלטו בעבודה, ומי שתסביר לנו את זה הכי טוב, היא עורכת הדין רונית רוזין, הממונה על הפרויקט הזה מטעם רשות האכיפה והגבייה. רונית רוזין, שלום.
שלום ענת.
ספרי לנו על מה מדובר.
שיתוף פעולה שלנו עם שירות התעסוקה התחיל קצת לפני הקורונה, כשהבנו שאחד החסמים המרכזיים בחזרה לעבודה של דורשי עבודה אלו החובות. החייב חושש שיוטלו עיקולים אם הוא יצא לעבודה על המשכורת שלו.
כלומר, לא משתלם לו לצאת לעבודה, כי אחרת ייקחו לו את זה.
לפעמים באמת לא משתלם לו מבחינתו, לפעמים זה מחוסר ידע וחוסר היכרות עם הזכויות שעומדות לו על פי החוק.
אוקיי, אז מה אתם עושים? יפה, אז מה אתם עושים?
שיתוף הפעולה מאפשר לחייבים נפגשים איתנו יחד עם נציג של שירות התעסוקה, הם מגיעים לפרויקט הזה דרך שירות התעסוקה, אנחנו יחד איתם בודקים את מצב החובות שלהם, לפעמים זה יותר נמוך ממה שהם חושבים, לפעמים יותר גבוה, ופורסים בפניהם את האפשרויות שעומדות על פי חוק, וחוק ההוצאה לפועל מעמיד הרבה מאוד אפשרויות לחייב, והוא רק יבוא ויטפל בחובות.
עכשיו, בגדול אמרתי שחלק מהאנשים האלה אפילו חזרו לעבוד, מה זה עושה באמת לאנשים, ואיך אתם מקדמים אותם? הפרויקט הזה, אני מבינה, מתנהל עכשיו באופן שגרתי, נכון?
באופן שגרתי, כן, אנחנו סדר גודל של 400 דורשי עבודה שהם גם חייבים בחודש, אנחנו מטפלים במסגרת הפרויקט הזה, וכל עוד יש לזה ביקוש זה יימשך. חייב שחזר לעבודה, מעבר לזה שאמרתי שחוב זה חסם לתעסוקה, גם פסיכולוגי לפעמים, כי הוא מעסיק את החייב במשך היום וקשה לו להתפנות לעבודה, התעסוקה עצמה מבחינתנו ברשות האכיפה היא בוודאי אמצעי חשוב וקריטי להשבת חובות, איזשהו מעגל כזה שברגע שאתה יוצא לעבודה אתה גם יכול וגם לשרת את החובות ואת ההסדרים, ומעבר לזה זה מייצר גם משמעות לחייו, למשפחה שלו.
נכון, עכשיו אנחנו מדברים על זה ש-607 זה מספר שצריך לחזור עליו, 607 איש חייבים 147 מיליון שקלים, זה המון כסף, לא?
כן, זה סכומים גדולים, חלק מהסכומים זה כמובן ריביות שנצברות.
זהו, איך מגיעים לסכומים האלה? איך זה נצבר?
קודם כל זה הזנחה של שנים. הרבה מהחייבים בפרויקט זה אנשים שהם מקבלים קצבת הבטחת הכנסה במשך שנים שלא טיפלו בחובות שלהם. חובות תפחו, הריביות בהוצאה לפועל מאוד גבוהות. ובחובות הם כמו כדור שלג, צריך לטפל בהם כשהם קטנים, ואז יש הרבה יותר אפשרויות להסדיר אותם.
עכשיו, הפרויקט הזה שאתם עושים, כמובן, תוצאה של קורונה וכל זה, זה ייחודי לישראל, או שזה קיים גם במקומות אחרים, כי הרבה כלכלות בצרות, כלומר, אנשים הפסיקו לעבוד, אנשים איבדו פרנסה?
זה זמן שלנו, לא יודעת לומר לך מה קורה במדינות אחרות, אבל יש פה שלושה גופים, אבל גם חשוב לי לציין שגם סיוע המשפטים, מצד המשפטים, והצלע השלישית שלנו שמעמיד עורכי דין, ובדרך כלל אנשים שמבטחת הכנסה זכאים לסיוע המשפטי.
כן.
ואם את מדברת על חייו, הסכום הזה הוא איזשהו סכום כולל, יש גם חייבים של 2,000 שקל או 20,000 שקל,
ברור,
גם ש...
ברור.
החייבים יותר כבדים עם חובות של מאות אלפי שקלים, במקרים רבים מופנים להליך של חדלות פירעון. וכאן הסיוע המשפטי מעמיד עורך דין שילווה אותם בתהליך.
טוב, אז קודם כל אמרנו כבר שהפרויקט הזה נמשך, המיזם המשותף הזה, ונאחל לכם בהצלחה. תודה רבה.
תודה רבה.
עורכת הדין רונית רוזין. תודה רבה. ועכשיו אנחנו לאמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אמיר, שלום.
שלום, שלום.
אהלן. קודם כל, הבורסה פותחת ברגל ימין, מה שנקרא. זה למה? היא מריחה משהו, או שהיא רוצה להיות אופטימית? אל על עולה יפה? תן לנו איזשהו רקע קצר להיום.
הבורסה עולה מאוד חזק ביום הראשון של המסחר השנה של 22 החדשה. למעשה... מדדים העיקריים, תל אביב 90 מעל 1.5%, הבנקים מעל 1.5% עלייה ביום. התל אביב 35, זה המדד הגדול, עולה רק בחצי אחוז, וזה בגלל שטבע היום המניה היחידה שיורדת חזק, ומשקלה ירדה 6%, ומשקלה במדד הוא למעלה מ-6%, אז היא בעצמה 4 עשיריות מנעה מהעלייה. למעלה טבע זה היה עולה גם כן.
כן, זה שוב הגרף הזה של האופיואידים וכל זה.
כן, אבל זה...
עזוב, לא ניכנס לזה כרגע.
בדיוק, ממש רצף של עליות חזקות מאוד היום, כמעט בכל המדדים, וזאת על רקע התגברות האומיקרון.
כי מה?
ברור לגמרי.
כאילו זה היה צריך להיות ביחס הפוך, אבל אתה יודע, ככל ש...
לא, זהו, כבר אנחנו מכירים ויודעים. מה שזה יעשה בעיקר, זה ימנע כל חשד מחר. צריכים להודיע על הריבית במשק הישראלי.
נכון.
לא נראה לי שאף נגיד ברדת, ברגע שהולכים למצב כזה, שאולי כן לסגור, לא לסגור, כנראה שלא יסגרו שום דבר, אבל יהיה בפירוש סגר אוטומטי כזה או אחר, אף אחד לא ישקול בדעתו להעלות את הריבית, וזה אומר שזה טוב לחברות, החברות ממשיכות לתפקד, זה טוב להשקעות, ולכן רואים עליות כאלה חזקות. מה שכן, הרבה פעמים זה התאמות של תחילת השנה, כי הרבה כסף שהופקד בתוכניות הפנסיוניות בסוף השנה, היום באו לקנות אותו. לכן לא יודע אם זה אינדיקטור לכל ינואר, עליות כאלה חזקות, אבל זה מה שהיום בבורסה.
אולי, כן, אופטימיות זה גם דבר טוב, ודיברנו על הריבית, שתהיה מחר, אל על, למה? כי השמיים הולכים להיפתח בחזרה, או מה?
המדינה עוזרת לאל על לצלוח את זה, מבינים שצריכים חברת תעופה ישראלית חזקה, שתהיה בכל מצב עולם, אי אפשר להסתמך על חברות אחרות, אל על זה חברת התעופה הגדולה שיש כאן, עוזרים לה מאוד, זה ייקח זמן, גם אמריקאים עזרו בעשרות מיליארדים לדלטה איירליינס, יונייטד, כל החברות שלהם.
אגב, צריך להגיד, היא לא חברת התעופה הלאומית, למרות שמנסים להציג אותה ככה.
בסדר, עדיין יש חברה ישראלית בעניין הזה. הייתי גם אומר שהבורסה בתל אביב מאוד בולטת על רקע ככה כל ענות חלושה של ארצות הברית.
כן, בדיוק, נכון, רציתי לציין את זה.
והדולר 3.1 3.107
בסדר, אין היום שער יציג. אמיר, אנחנו עוצרים. יפה. תודה, אמיר אייל. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אבישג, אליסף שוסטר, בדיגיטל דוד זבולון, נירון שיין ושני רומנו. סיימנו, נהיה כאן מחר. להתראות.